שלום וברכה, צהריים טובים, אנחנו נפגשים פה בנפש הפרשה והעניין של השיעור זה לחיות עם הזמן כמו שציווה אותנו אדמו"ר הזקן, כידוע לכם, הערב, הלילה, הילולת אדמו"ר הזקן, כ"ד טבת, מנוחתו כבוד באדיץ' אז אנחנו הולכים בדרך הזאת דרך החסידות ואם אתם זוכרים, דיברנו באחת ההזדמנויות הקרובות על זה שאנחנו כרגע נמצאים בתקופת השובבים. בתקופת השובבים זה בעצם ניצול חיובי, כן? של חכמי הסוד והקבלה, לנצל כבר את ההזדמנות שאנחנו עסוקים בפרשת השבוע ביציאה מעבדות לחירות, ביציאה מהמצרים, כדי להביא את זה לתנופה של יציאה מכל מיני מצרים שיש לנו בנפש ובאישיות. מצרי הדעת, יש, נגיד ככה, יש ציר של מצוות עבירות, וזה אולי עבדנו בחודש אלול בעשרת ימי תשובה, לחזק את המצוות, להימנע מן העבירות. אבל יש דברים שהם לא מצווה או עבירה, אלא הם מצר בנפש. האם זה עבירה להיות קטנוני? לא, זה לא עבירה להיות קטנוני. אבל זה מצר בנפש. האם זה עבירה להיות ציני? זה לא עבירה, אולי בטח אם אתה לא פוגע במישהו, אבל זה מצר, מצר בנפש, מיצר שעושה צרה בנפש. ולכן ימי השובבים האלו, כמו שדיברנו כמה פעמים, עסוקים בפגם הברית, לשמור על הברית. וגם פה, פגם הברית זה לא מה אתה לא עושה, אלא בעיקר מה אתה כן עושה. איך אתה שומר על שמירת הברית בין איש לאישה, זה הקשר, הקרבה, ההשקעה, שמירת הברית, ברית הלשון, זה לא רק מה אתה לא אומר, אלא איך אתה כן מדבר. איך אתה יכול להגיד דברים טובים למישהו, נכון? אני לא מדבר לשון הרע, אבל אם לשון הטוב, אתה כן מדבר? אתה יודע איך להגיד לשון הטוב? אני מזכיר לכם את הזוהר המפורסם בתזריע. הזוהר אומר, אוקיי, אהלן אברהם, מה נשמע התרגשות? מאז הישר אני מקווה, כן? הזוהר אומר בתזריע שכמו שאדם עתיד ליתן את הדין על מילים לא טובות שהוא אמר ולא היה צריך לומר אותם, כך אדם עתיד ליתן את הדין על מילים טובות שהוא היה צריך להגיד ולא אמר. כלומר, חבר שלך, לא יודע מה, קנה איזה משהו חדש, התקמצנת לפרגן עליו. לפרגן לו, בשמיים, לפי הזוהר, ישאלו אותך למה, מה קרה, למה לא אמרת לו מילים טובות, הוא אמר איזה דבר תורה יפה, למה לא חיבבת אותו, בסדר? אז זה מיצר, זה לא עבירה, אבל זה ודאי מיצר. אנחנו הולכים להתעסק היום בחתיכת מיצר, רציני מאוד, והמיצר הזה נקרא מיצר קוצר רוח. ההפך שלו, בוא נשחק רגע את משחק ההפך, כי כמו שאמרנו, תיקון הברית זה לא, מה, לא רק מה לא לעשות, אלא מה כן לעשות, איך כן להיות. לכאורה, ההפך שלו זה אורך רוח, אנחנו נראה שיש כל מיני הפכים לקוצר רוח. אבל בואו נתחיל. משה רבנו מגיע לבני ישראל, ומבשר להם צורת הגאולה, לכן אמור, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגלתי אתכם בזרוע נוטה אפשרים גדולים. יש פה ארבע לשונות של גאולה, כנגדם אנחנו שותים ארבע כוסות של יין, של שמחה, בני ישראל עבדים, משה רבנו מגיע, אומר להם, הקדוש ברוך הוא נגלה אליי, והוא גם מתאר להם תהליך גאולה, ארבע לשונות של גאולה זה בעצם תהליך, כמו ארבע, כנגד ארבע אותיות של משה, ככה מסבירים כאן בחסידות, שקודם כל מה כתוב? והוצאתי אתכם, קודם כל, דבר ראשון הוציא אתכם, דבר ראשון לא תוכלו לסבול את זה, אחר כך הצלתי אתכם, תהיו בצל שלי, במקום להיות בצל, להציל זה, במקום להיות בצל של פרעה, אתם תהיו בצל שלי, אתם תעברו אליי. אחר כך גאלתי אתכם, יהיה לכם תחושת גאולה וחירות. השתיים הראשונות זה רק פיקוח נפש כזה. ובסוף לקחתי אתכם לי לעם, חתונה, ליקוחים, זהו, אנחנו כבר נהיה ממש ביחד. יש גם לשון חמישית, לעתיד לבוא. והבאתי אתכם אל הארץ וכו'. בסדר? אז משה ממש מתאר להם תהליך, גאולה, מסודר. הוא לא קורא להם, חבר'ה, יהיה בסדר. אל תדאגו, דיברתי עם השם, יהיה בסדר. הוא אומר להם, יש שיטה, יש מנגנון, יש דרך, יש שלבים. אתם קודם כל תעשו את זה. אחרי זה תעשו את זה, בסוף תעשו את זה, ואז תעשו את זה, ואז תגיעו לשם. וכנגד הדבר הזה, כמו שם אנחנו שותים ארבע או חמש כוסות של יין, הרמב״ם אומר שיש לו לאדם לשתות כוס חמישית של יין, ככה הרמב״ם אומר. חלק עושים את זה לפי הרב גורן זצ"ל ועוד, שותים כוס חמישית של יין, כי הבאתי אתכם אל הארץ, זכינו להגיע אל הארץ. אז משה רבנו אומר להם בשורה טובה, לא? דודו, אומר להם, תקשיבו, יש כאן תהליך גאולה. אגב, התלבטתי איזה שיעור להעביר, את השיעור הזה או שיעור אחר, אז הלכתי לשיעור הזה, אבל אם היה השיעור האחר, אז היינו מדברים על ארבע תהליכים. ארבע פעימות של גאולה ביציאה מאיזושהי צרה. כן, אז יש כאן, נגיד את זה פחות במשפט וחצי, קודם כל הוצאתי אתכם, קודם כל שאדם מחליט שהוא יוצא. לא משנה מכל, לא יודע מה, אדם רוצה גמילה מסמים, בסדר נגיד. אני מפסיק, זהו, מי שזה, אני יוצא מזה. זהו, זורק את זה מהבית. עדיין לא מספיק, הוא מכור, נכון? מוצאתי אותך והצלתי אתכם. אתה הולך למקום של... להיות במקום של צל אחר, אם אתה כל היום סביב לידך סוחרי סמים, ולידך זה, לא יקרה כלום. אז תלך למקום, תהיה במקום של צל אחר, לך לרטונו, לך לאיזה מקום של גמילה, לך, תהיה בצל של מקום אחר. ואז מתחילה תהליך של גאולה, אדם גואל את עצמו, הוא מתחיל להרגיש, מחזיר לעצמו את השליטה בחיים, את החירות, ובסוף, ולקחתי אתכם, לילעם, הוא נלקח למקום אחר, הוא כבר שייך למקום אחר. בסדר? אז זה, בכל תהליך של יציאה ממשהו למשהו, ירידה במשקל, כושר, לא משנה, whatever, מה שזה, זה נכון לבנות אותו בצורה של ארבעה דברים. קודם כל, ההחלטה הפנימית, די, אני לא כזה מספיק. אני רוצה לצאת מכאן, לצאת מהסבל הזה, אני לא יכול לסבול את זה יותר, ואז לעבור לצל של משהו אחר, להיות בסביבה תומכת, ואז לעשות תהליך של גאולה, ואז בסוף גם, אבל בסדר, אז זה היה. יפה, נכון? יפה, אז הרווחנו גם את השיעור ההוא. מדהים. אז כל הברכה הזאת לא מועילה הרבה, כי משה רבנו מגיע לעם ישראל, והבאתי אתכם אל הארץ, שנתתי את הטבע וכולי, וידבר משה כן על בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. לא שמעו. וזה נורא חבל. כלומר, זה פספוס. מישהו בא אליך עם משהו טוב, עם משהו חיובי, אתה בכלל לא קולט. אתה לא קולט. למה? כי אתה תפוס. אחי, אתה תפוס. אתה לא פתוח, לא פנוי. עכשיו יש הרבה מאוד סיבות. נכון? מקוצר רוח, אדם נמצא בעבודה קשה, תכף תנסה להבין מה זה עבודה קשה, הוא לא פנוי לשמוע בשורות טובות. אז מה זה הקוצר רוח הזה ומה זה העבודה קשה? זה מה שאני אנסה להגדיר. רש"י קודם כל אומר, קוצר רוח, לא שמעו אל משה, לא קיבלו תנחומים. מקוצר רוח, כל מי שהוא מיצר, רוחו ונשימתו קצרה, ואינו יכול להאריך בנשימתו. עכשיו, רש"י מתאר פה כאילו מצב גופני. מה? אז קודם כל אני ממש בעד ללכת עם רש"י, ולהבין שרש"י מלמד אותנו כאן כלי, אם אדם נמצא בקוצר רוח, אחד הפתרונות זה נשימות. נשימות. צא החוצה, תנשום אוויר עמוק לריאות, לתחתית של הריאות. אתם יודעים שאנחנו הרי לא נושמים, אנחנו כל היום נושמים כזה קצר. נכון? אבל כשאדם נושם טוב, אז הוא מרגיש כל הגוף מתמלא חמצן, מקומות, נגיד למי ש... עושה פעילות גופנית אינטנסיבית. איזה ריצה או משהו כזה, או אופניים. אתה מרגיש יום אחרי עדיין את כל הגוף שכאילו קיבל חמצן. הדם נדחף, הלב עם חמצן, הכל הגיע לכל מקום. אז נשימה. יש, לרבי יצחק יש לו סדר נשימות שנקרא חדווה. שמעתם? חדווה, אתה נושם 8 שניות, משהה את האוויר בפנים 4 שניות, מוציא החוצה 6 שניות, ומחכה עוד 5 שניות, לפני הנשימה הבאה. בסדר? כלומר, הנשימה היא 8 שניות נשימה, אתה מפוצץ באוויר, שיר את האוויר בתוכך, נותן לו ככה להתפזר, פולט אותו החוצה. 6 שניות, ומחכה עוד פעם 5. כלומר, נשימה ושאיפה ונשיפה, אבל עם איזשהו תהליך. וזה, זה באמת מרגיע. אז רש"י אומר, מי שאין לו זמן, אין לי זמן לנשום, אני, זה, הוא באמת לא יכול לקלוט דברים. טוב. ערך? מיינדפולנס. יש לנו את הקדום של... רש"י אומר לנו! הם לקחו את זה מרש"י, כן. רבנו הנציב אומר, מקוצר רוח נשימה קצרה, וקשה לסבול דיבור ארוך הנדרש להסבר ולהקשיב באורך רוח. כלומר, דווקא העובדה שמשה רבנו פירט להם את התהליך שמקודם פירטנו, של יציאה, הצלה, גאולה ולקיחה, שזה תהליך זה, לא היה להם סבלו לשמוע את זה. דורש הסברים, דורש זה, אין לי, אני לא מרוכז. רבותיי, זה סי העבודה של השובבים, כי הרי אמרנו שהשובבים עוסקים בפגם הברית, פגם הברית זה בעצם אובדן כוחות חיים. אובדן כוחות חיים, בזבוז של כוחות חיים. וכשאדם הוא בקוצר רוח והוא לא קולט, אז גם מי שמנסה להשפיע עליו, בזבז, וגם הוא לא קלט ולא... כן? רש"י במקום אחר מרחיב בדיוק על הדבר הזה, על איך זה נראה קוצר רוח. אז רש"י אומר... על הפסוק בספר במדבר. ויסעו מאור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום ותקצר נפש העם בדרך. אומר רש"י, ותקצר נפש העם בדרך בתורך הדרך. שהוקשה להם. אמרו, עכשיו היינו קרובים להיכנס לארץ ואנו חוזרים לאחורינו. כך חזרו אבותינו ונשתהו 38 שנה עד היום. לפיכך קצרה נפשם בעינוי הדרך. ולשון לעז, אנקוד לו, מה זה? ולא יתכן, ואז הוא מסביר, ולא יתכן לומר, ותקצר נפש העם בדרך ביותם בדרך, ולפירש בו עומק קצרה, כן, כלומר, כשהפסוק, ותקצר נפש העם בדרך, אין הכוונה בזמן שהם היו בדרך, אלא בגלל הדרך, בגלל שהם היו צריכים לעשות עיקוף. אז אנחנו מבינים שקוצר נפש או קוצר רוח, זה שאתה כבר, אין לך סבלנות, אתה כבר רוצה להגיע. ואז יכול להיות, בשפת האמת מיד יגיד את זה, שהסיבה שהעם ישראל קצרה נפשם, הם כבר הריחו את הגאולה, ופתאום משה רבנו אומר להם, כן, אבל תקשיבו, וזה יהיה תהליכים, הם כבר רוצים להיות שם. או בקיצור, קוצר רוח זה חוסר סבלנות ומתן מקום לדרך. זה אולי האפליקציה המרכזית של קוצר רוח. מתי אדם קצר רוח? כשאין לו סבלנות לדרך. אדם רוצה לנסוע מתל אביב לירושלים, מבחינתו, כל האירוע שנקרא הדרך מתל אביב לירושלים הוא אירוע מיותר. אם הוא היה יכול להרים את עצמו למהירות האור בתוך פחות משנייה להיות בירושלים, היה מעדיף. היה עדיף לו. אבל מה הבעיה? שבעולם הזה, בחיים שהקדוש ברוך הוא שם אותנו, הדרך היא חלק מרכזי. היא לא תקלה, היא לא איזה שיבוש, היא לא משהו שצריך לעבור אותו רק כמה שיותר מהר. היא חלק מהעניין. אתה לא תגיע ליד אם לא הלכת בדרך. וכשאתה מנסה לדלג על הדרך, בגלל קוצר רוח, בדרך כלל אתה משלם אז אחרי זה מחירים של ריבית וריבית. בסדר? אם ילד, אתם יודעים, אם ילד, מי שיש לו כאן ילדים קטנים או נכדים קטנים, אז ילד יש לו שלבים, שלב שהוא על הבטן, ושלב שהוא מתהפך על הגב ועל הבטן, ואז שלב שהוא זוחל, ואז שלב שהוא מתיישב, ואז שלב שהוא הולך, וכל שלב. ואם ילד מדלג על שלב, הוא ישר מישיבה, במקום לזחול, הוא ישר הלך, זה לא טוב. הוא עכשיו, יש לו, יהיה לו בעיות בחציית קו אמצע, וכל מיני זה, ובהרבה טיפולים, גם כשהוא יגיע לבן 5, יזחילו אותו בחזרה. כי אתה לא יכול לדלג השלבים. אנחנו בעולם הזה, עולם של שלבים, אתה, כל שלב אתה עושה. ויש היכרות, ויש חתונה, ויש אירוסין, ויש חתונה, וכאילו יש שלבים כאלו. וקוצר הרוח אל הדרך, אנחנו אלופים בזה, למה? בגלל שמכל עבר זורקים לנו את המטרה כבר, הנה תגיע, הנה כבר מיד, הנה כבר נכון, כל רגע מישהו מעלה את הסרטון, הנה אני כבר, עשיתי, אז, הכל כזה. ואף אחד לא, אלא נראה לי מה נשמע, ואף אחד לא מראה את הדרך. קוצר רוח לדרך, זה מה שרשי כאן אומר, ותקצר נפש העם בדרך, שכל מקום שתמצא קיצור נפש במקרא, מפורש שם במה קצרה. ותקצר נפשי בהם, וכגון ותקצר נפשי בעם על ישראל. וכל דבר הקשה על האדם, נופל בו לשון קיצור נפש, כאדם שהתורך בא עליו, ואין דעתו רחבה לקבל אותו הדבר, ואין לו מקום בתוך ליבו לגור שם אותו הצער. אם אתם שואלים, איפה רשי הוא פסיכולוג מעמקי? פה. פה! זה רשי משהו. כל רשי הוא משהו, אבל רשי הזה, נכון? אין דעתו רחבה לקבל אותו הדבר, ואין לו מקום בתוך ליבו לגור שם אותו הצער. אין לו מקום בלב. לגור, הצער, הצער צריך מקום, הקושי צריך מקום. אין לי מקום, אין לי סבלנות אליך. אני קצר, דבר. קצר, מה עכשיו תתחיל להאריך לי, מה? בא, בן אדם, יש לו איזה כאב, איזה משהו, רוצה לספר לך. אין לי, מה אתה רוצה, תגיד, מה, אתה רוצה תרומה, כך, יאללה. נכון? אומרים שכש... מה? אמלה. אמלה, כן, אין, ארוך מדי לא קראתי, או ארוך מדי תקצר לי. אומרים שיש ארבע, בחסידות אומרים שיש ארבע סיבות לעשיית טוב. ורק הסיבה הרביעית היא הסיבה... הראויה. איך, הראשון זה לגרמי. טוב, אני עושה טוב כדי שיעשו איתי אחר כך. אז זה ממש אגו. טוב. סיבה השנייה, כי לא נעים לי מהסביבה. כולם עושים את זה. אני הייתי יכול, לא הייתי עושה, אבל לא נעים. כולם עושים, אז אני גם עושה. הסיבה השלישית, אף אחד לא רואה אותי, אבל אני הזה, הוא גורם לי כזה צער לראות אותו כזה מסכן, שאני אומר, עדיף לי, קח 100 שקל ותצא לי מהעיניים. בסדר? כאילו, אני לא יכול לראות אותך. זה כואב לי. והסיבה הרביעית, טוב בשביל טוב. אני עושה טוב, כי צריך לעשות טוב, כי הקדוש ברוך הוא אמר, עושה טוב. בסדר, אז אין לו מקום לגור בליבו אותו הצער, ובדבר המטריח נופל לשון גדול, שגדול הוא וכבד על האדם, כגון וגם נפשם בחלה בי גדלה עליי, ויגיעה כשחל תצודני. כללו של דבר, כללו של פירוש, כל לשון קיצור נפש בדבר לשון אין יכול לסובלו, שאין הדעת סובלתו. כאילו רש"י מבדיל בין קטן עליי לגדול עליי. קטן עליי, אין לי כבר סבלנות. גדול עליי, אם עליך אני אעשה את זה. אז קיצור נפש זה כאילו משהו שאני, אין לי מקום לעשות. אין לי מקום ואין לי סבלנות לתהליך. אבל העולם הזה הוא עולם התיקון. הוא עולם התהליכים. וצריך תהליך בעולם הזה. מה לעשות? אז בני ישראל לא שמעו את דברי התנחומים של משה רבנו. כי כבר לא היה להם סבלנות בגלל העבודה קשה. לאיזשהו תהליך, הם עשו את הכל עכשיו, מיד. טוב, אז זה קוצר רוח. כל אחד יכול לבדוק מאיתנו כמה סבלנות יש לנו לתהליכים. עכשיו, אנחנו נמצאים במצב סופר בעייתי, כי אצלנו כל דבר נמדד בכמה מהר הוא קורה. המחשב הזה, עד שהוא עולה, נכון? זה, זה, הסיבוב הזה, כמה, מחליף, מחליף, מחשב. טלפון, לא עולה לי מהר, מה זה, אני לוחץ, לא מיד נשלח, לא, לא קיבלת את המייל, לא הגיע. מיד. נכון? אין לנו סבלנות לתהליכים. קשה לנו, רוצים את הכל מיד. נכון, מיד, במקום, ככה זה, פעם הייתה זה. מכתב, אתה שולח מכתב, בול, עד שהיה מגיע המכתב, חכה למכתב, זה תהליך, ציפייה. בום, במקום, מייל, וואטסאפ, עכשיו, שיגיע. אני כבר לא יודע מי... איבדנו את היכולת לצפות למשהו. נכון, פעם נגיד הייתה חתונה. אני לא יודע נוסטלגי בכלל, ולא אומר שצריך לחזור לחיות פעם. אני מנסה שנבין מה חסר, ואז ננסה לדייק אותו כאן, עם כל ההתקדמות וכו'. אני רק מתאר לכם שפעם הייתה חתונה, ואחרי החתונה היו הרבה זיכרונות, וזכרת כל מיני דברים, ונזכרת, והאיש והאיש דיברו ביניהם חיה וחיה וחיה. ואחרי חודש, הצלם הביא לך אלבום תמונות. אבל זה היה אחרי חודש. תתקשר, בוא תיקחו את האלבום. גם הצלם היה עושה אלבום. היום, מה שנקרא, בוא ביום, בוא ברגע. כי יש סושיאל, אתם יודעים מה זה סושיאל? יודעים מה זה סושיאל? תראו בחתונות, אם תראו שם מישהו או מישהי עם אייפון, עם כזה תאורה, זה הסושיאל של החתונה. לא יהיה דלת אמות בלי תורה ותפילין, אז במקום מיד הם מעלים את זה לרשתות. כלומר, מיד יש תמונות, מיד זה, כי גם הצלם של הזה צריך לבחור תמונות, צריך זה, ייקח זמן. אז במקום, אין זמן להתגעגע. אין זמן לשאול מה היה. מיד אתה כבר עובר לחיות בתמונות. כלומר, אין, יש ככה פחות מקום לתהליך. יש קוצר רוח. כל דבר צריך להיות מיד. עכשיו, איפה זה? למה זה לא הגיע? מה קורה? האוטו הוא זה. כל דבר בשליטה. אני יודע, המובית, איך זה יכול להיות? מה, המובית לא עובד? לפעמים המובית לא עובד, כאילו, לא עובד, אין אוטובוס. אני מרגיש כזה עבוד. איך אני אשא באוטובוס? אני לא יודע, אני בודד ביקום. אז אני אומר לעצמי, טוב, אתה נסעת רוב החיים שלך בלי מוביל, רחת מתי האוטובוס מגיע, וחיכית בתחנה, ולמדת, והכל בסדר, נכון? עכשיו פתאום... היה לוח זמנים כזה, מתחלף, שאף אני לא ראית מה זה שם. ההתרגלות להיות בזה שכל דבר אתה שולט עליו, הוא קורה מיד, גוררת בעקבותיה קוצר רוח. כבר אין לנו סבלנות. לשבת ולקרוא סיפור מהתחלה ועד הסוף, אין לנו סבלנות לחכות, יש לנו פחות סבלנות, קוצר רוח. זה דבר שצריך לעבוד עליו בשובבים, כי כשאנחנו מדלגים על התהליך, אנחנו מפסידים משהו. כשאתה מבשל אוכל מהר מדי, הוא נשרף, הוא לא יוצא טעים. כשאתה נותן לו את מה שהוא צריך, כל זה, 4 שעות, מרקח אותו, ואז זה, ככה, זה, אז הוא יוצא טעים, אז צריך סבלנות. בשביל הדבר הזה, נכון? מה? יפה, אז מה הפתרון שאתה מציע? אתה אומר, בוא נמציא מכשיר שהוא כאילו עוד יותר עוקב את זה. אני בעד, לאור הדבר הזה, ותכף תראו, שעוד פעם, דברים מצוינים וקורים מהר, ואני בעד, והכל סבבה וכל זה, אבל לדעת מה אנחנו מפסידים, ולא לוותר עליו, להרוויח אותו מדי פעם. יש הבדל בין דבר שאתה הולך לקראתו, ומתכונן לקראתו, ועובר איתו תהליך, לבין דבר שקורה כעת, כאן ועכשיו. בני, חלק מסימני העבדות, חלק מהמצרים זה קוצר רוח. קוצר רוח, לפעמים, אשתי מהירה לי לפעמים, וזה, תקשיב, יש לך קוצר רוח, זה צודק, אתה כאן בעניינים של חנייה או משהו כזה, כאילו זה, כאילו בסדר, זה נחנה רגע, בנחת, אז לא פה, אז שם, נכון, מה? הרבה פעמים בכביש, תגיד, זה קצר רוח, אני רוצה, בנחת, הכל בסדר. טוב, השפת אמת אומר, בוא נראה, תכף, גם היוצאת שלו, שפת אי-שבט, מדבר משה לפני השם למורם, בני ישראל לא שמעו אליי וכולי, ויש לפרש דקתה בזוהר הקדוש, דהדיבור היה בגלות, עיין שם, הוא ביקש למצוא בחינת אמירה, ואף כי דיבור באמירה אין עניין אחד, עם כל זה, זה המבוקש שיוכל לדבר, כי גם האמירה אינו מתוקן בחסרון הדיבור, והנה הקל וחומר אינו מובן, תכף אני אסביר, לכתיב מקוצר רוח, אומנם פירוש מקוצר רוח כתב בזוהר הקדוש, דלא אהבו נפישי, ולא אהבו לכי תרוחה. כלומר, הוא אומר, מכיוון שלא היה להם, הוא מסביר איך אפשר להגיע למצב של אורך רוח ולא קוצר רוח, לא הייתה להם מנוחה. רבותיי, איך? מנוחה. נפישי, לא אהבו נפישי, ולכן לא אהבו לקיטה רוחה. לא אהבו נפישי, לא היה להם וינפש, עבד וינפש, ולכן לא היה להם את הזמן לאסוף את הרוח. רשי אומר, רשי נפלא, בסוף חומש מות. רשי אומר, נראה לי זה הרשי האחרון על החומש, כתוב שם, כי ענן השם יהיה עליהם, נכון? על אוהל מועד, איך זה כתוב שם? נו, שם רחם. פסוקים, פסוקים, צריך לזכור, פסוקים. הפסוק האחרון בחומש מות, הוא... יישר כוח. תודה. כי ענן אדוני על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. מה קשה על הפסוק הזה? סגי? פסוק הזה הוא פסוק קשה ביותר. ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל. זה כשהמשכן בתנועה או כשהוא במנוחה? לא. במנוחה. ענן על המשכן כשהמשכן במנוחה, כשהמשכן בנסיעה ענן לפניהם. אז למה כתוב כאן בכל מסעיהם? מה אומר רשי? איך, איך, איך? אומר רשי, מקום מנוחתם אף הוא קרוי מסע. אתם שמעתם איזה רשי? רשי פה עכשיו זה פסיכולוג מעמקים הכי, הכי עמוק שיש. אומר לך, המסע מורכב מהתנועה, אבל גם מהמנוחה, מהעצירה, מההתבוננות. אתם מכירים את... בדיוק, בדיוק, בדיוק. רווח תשימו, כלומר, היכולת שלך לעצור. ולהיות לקיטי רוחה, לשון הזוהר הקדוש, דודו, לקיטי רוחה, ללקוט את הרוח, ללקוט את הרשמים, תלויה ביכולת לעצור. אתם יודעים מה ההבדל בין אדם בין, הנה אתם עושים את שביל ישראל, אשריכם, מה ההבדל ביניכם, לבין אתם בטח פוגשים מלא חבר'ה צעירים שעושים את השביל, נכון? חבר'ה צעירים שעושים את השביל, פה, מאחורה, במוח הזוחל הקדמוני, יש להם, דוחפק להם ככה בראש, כמה שיותר מהר. נכון? ועשינו אותו בחודש וחצי, עשינו אותו, אני מכיר גם כאלה שעשו אותו בחודש. כלומר, הם רצו את השביל. דיברתי איתם אחר כך, הוא לא נהנה, הוא לא זוכר כלום, הוא רק סבל, העיקר היה לגמור. מי שיודע לטייל, הוא מטייל. הוא אומר, אני אעשה קצת פחות. אבל באמצע הטיול הוא יודע רגע לעזוב את המסלול ולעלות רגע על איזה קיפקה, ולהסתכל איפה הוא הלך, ואיפה הוא חזר, וליהנות, הוא יודע רגע לעצור, ולהסתכל רגע על הנופים ועל סוגי האבנים. הוא נהנה מהטיול, הוא נהנה מהדרך, הוא לא מחכה רק להגיע, במיוחד בטיול, שבטיול הדרך היא המטרה, כן? גם שם נכנס לנו הקוצר רוח, מתי נגיע? זה האירוע, תנשום, תירגע, בסדר? אז זה הסיפור. אז לכן, אומר השפת אמת, כדי להצליח ללקוט את הרוח, צריך נפישי, צריך רגע זמנים של התבוננות, זמנים של איזושהי עצירה, שאתה רגע מסתכל אחורה, מסתכל קדימה, זמנים כאלו, משפחה צריכה זמן כזה. היחיד צריך זמן כזה כדי לעבור מקוצר רוח לאורך רוח. לאורך רוח שאת הדברים יכולים לגור לך בתוך הלב, להיות חלק ממך. אנחנו לא מכונת הספקים. ולכן כתב בזוהר הקדוש, דלא אבו נפישי רוחה, ולכן לא אבו לקיט רוחה. פירוש זה שלא יכלו לקבל הדיבור מקוצר רוח, שבחינת רוח היה אצלם בקוצר. ככה הוא מסביר את זה. אנחנו מפרשים כאילו קוצר רוח שזה מין איזה איזה, אבל בחינת הרוח, הדבר הנושב, היה אצלם קצר. הם לא נתנו מקום לרוח, תן מקום לרוח, תן מקום ללפני ולאחרי, תן מקום להתבוננות, תן מקום, בסדר, כמו... נכון, איך נגיד שמעבירים שיעור, פה אני לא עושה את זה, אולי זה לא... אחרי השיעור זה קורה, אבל אם אתה מעביר שיעור טוב, תשאיר מקום לשאלות. אל תדחס את השיעור, 45 דקות, אתה מדבר מהדקה הראשונה, זה דקה האחרונה, שנייה, תן מקום לרוח, יש פה, אם קרה פה איזה תהליך, אז אולי למשל יש שאלה. שאלה לא תמיד שאלת הבנה, לפעמים זה שאלת, רגע, אז בעצם אתה אומר ש... כן. תן לזה מקום, תן מקום להתבוננות. ולכן, וזה היה על ידי שלא נפיש שפירוש דבריו, כי הרוח תלוי בנפש, ועיקר הגלות היה בנפש בחינת דיבור. ולכן ציבה השם יתברך, אז רגע, אז אם זה ככה, הוא שואל, אז אם הם בקוצר רוח, אז למה להגיד להם בכלל? אז למה בכלל הקדוש ברוך הוא שולח את משה להגיד להם את כל הדברים האלו? הרי הם בקוצר רוח, הם בכל מקרה לא ישמעו לו. אומר, יש, יש, יש טעם להגיד. ולכן, ציווה השם יתברך לומר להם כל הדברים, ולקחתי אתכם והייתי לכם וכו', ואגם תכתיב ולא שמעו, מכל מקום היה להם רוב תשוקה להיות מוכנים לאלה המעשים. ממש מה שנאמר ולא שמעו מקוצר רוח, נראה שהיו משתוקקים מאוד לקבל הדברים ולא יכלו מתוך הגלות. הם רצו, אבל לא היה להם תנאים, אבל הם רצו. אז אדרבה אומר הקדוש ברוך הוא, תגיד להם, אני יודע שעכשיו הם לא ישמעו לך, אבל בפעם הבאה הם כן ישמעו. מכל שכן הוא אומר, אנחנו, שכבר יש לנו התורה והמצוות, וכבר היה לנו כל אלה המדרגות בפועל ממש, כמה וכמה יש לנו להשתוקק ולצפות להשם יתברך אשר ישוב ויקבץ נדחנו, ועתה יש זמנים שהקדושה מאיר לנו. רבותיי, זה מטרת השבת, וזה מטרת המועדים. זמן של אורך רוח ונפיש רוח. עוד פעם אני אזכיר כאן את הרב מנחם בן יעקב, זכר צדיק לברכה, שהקריאה שלו בתורה הייתה כל כך נעימה, כל כך מתוקה, הוא היה כל כך באורך רוח לכל מילה ולכל טעם, שאפשר לך להתבונן. כמה פעמים ממש התחדשו לי פירושים בתורה בגלל הקריאה שלו. ואם אתה מגיע, אפילו אתה מגיע לאיזה קריאה, אתה חושב הבעל קורא, הוא מתחרה באיזה מטוס או משהו, כאילו מישהו שם לו סטופר, והוא צריך כאילו כמה שיותר מהר, מה קרה? שבת היום, הלו, זה לא יום שני וחמישי שצריכים למהר לעבודה. תן ליהנות מהפרשה, תן ליהנות מהקריאה, מהטעמים. גם, נגיד לכם, עוד בעל קורא, גם הוא עליו השלום, זה הרב בן יעקב בקריאה אשכנזית, אצל חמי, היה רבי משה פרץ, שהיה בעל קורא מרוקאי, הוא היה קורא בנחת ולאט, אבל ממש לאט, אבל קריאה כמו שלו, מרוקאית לא שמעתי. זה תענוג זה היה. אתה אומר, היה נחת. לא מזה, וכל הבית הכנסת, אם הוא לא היה מגיע, זה פעם אחת הוא לא היה קורא, לא היה מרוצה. הוא רק הוא קורא לנו. הוא אלו, קריאה. שזה נחת כזאת שאתה מסוגל. בשבת. שבת זה יום של אסיפת הרוח, של אורך רוח, של התבוננות, לא של קוצר רוח. אם כן, בשבת קודש, יש שיש בו נשמה יתרה ביום מנוחה, הוא היפוך מקוצר רוח ועדה קשה. ולכן כתיב, היום בקולו תשמעו על שבת קודש, כמו שכתוב בירושלמי. אני רוצה לספר לכם סיפור על קוצר רוח. איך זה בא לידי ביטוי? לפני הרבה שנים, כשביתנו הגדולה, שברוך שמיים, אמא הייתה בכיתה ת', או י', לא זוכר, זה כיתה בדיוק, אז זה לפני יותר מעט 15 שנה אולי. אז בדיוק היה את כל הטלפון חכם, או טלפון חכם, תקנו לי, לא תקנו לי, אנחנו התנגדנו לפנות טלפון חכם, התנגדנו. גם בכיתה ת' התנגדנו, ושם שהייתה בכיתה י' אולי אפילו, והתנגדנו, אנחנו לא, זה, אבל, אם את תקני להצליח בכסף שלך, אני לא התנגד. בכסף שלך את יכולה. אם את רוצה כסף שלנו, אני קונה לך נוקיה. אז, היום כבר דברים, טוב, אז היא הלכה, קנתה, החליטה שהיא קונה. החליטה שהיא קונה, אני הלכתי איתה לקנות. זה השיטה שלי, כשילד שלך עושה משהו שאתה לא מרוצה ממנו, במיוחד תהיה איתו. אז אמרתי, אני אלך, אני אעזור לך, כאילו, אבל לא בכסף שלך, לא. טוב, קנתה טלפון וכל זה, היא הייתה באולפנה בפנימיה, יום אחד היא מתקשרת, כולה בוכה כזה וזה, נשבר לה הטלפון, נפל על המים, והוא הלך, ואני כזה שומע, חדש, טלפון חדש. זה מה ששמעתי. אז אני כבר, אבא, מחנך, תעתי שם נאום, טלפון חדש, לא מספיק כזה, כאילו, ככה. מה פתאום? ואחרי שאני גומר את הנאום, היא אומרת לי, אבא, אתה בכלל לא הקשבת לי. אני ביקשתי שתעזור לי לקנות טלפון נוקיה חדש, בעצם הבנתי שאני לא רוצה טלפון. אמרתי לה, יש הכוח, כן, כמובן. מה זה, אתה בקוצר רוח. אתה לא מקשיב. אתה לא מקשיב, הבת שלך מתקשרת, במצוקה, בפנימיה, אין לה טלפון. תוך כדי המצוקה היא עשתה עם עצמה תהליך, והגיעה למסקנה שאם היא כבר קונה טלפון חדש, היא לא רוצה טלפון חכם אלא נוקיה, והיא הייתה שנתיים אחרי זה עם נוקיה. והגיבורה הזאת, וכל זה. והיא אומרת לך את זה, אתה אמור לקפוץ בשמחה, כי זה קצת אולי איזה ראייה שאתה מחנך כמו שצריך את הילדים שלך, וכל זה. ואתה, מה פתאום, קוצר? לא שומעים. הלו, תקשיב, פתח את האוזניים, את הלב. יכול להיות דבר כזה, דודו? קרה? טוב. אז זה הקוצר רוח והעבודה הקשה. כלומר, קוצר רוח הוא הרבה פעמים תוצאה של העבודה הקשה. אני עובד, אני מתאמץ, אני זה. ואז יש לי קוצר רוח. מי אמר? אולי אפשר בעבודה בנחת ובאורך רוח. כלומר, מה ההפך של קוצר רוח? ההפך של קוצר רוח זה אורך רוח. זה לעבוד עם הרוח. שדברים הולכים בצורה נעימה, בצורה קלה, בשמחה, בטוב לבב. לא בקושי, לא טוב. אם המסמר לא הלך בכוח, מה שלא הולך בכוח, ילך בעוד יותר כוח. מה שלא הולך בכוח, אולי הולך בעדינות או באיזה שמחה כזאת. רבי נחמן, יש לו פה רצף תורות מעיפות סכך על הסיפור של עבודה קשה וקוצר רוח. הוא אומר ככה, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך, הוא רק מחמת שאין להם יישוב הדעת ואינם מיישבים את עצמם. כלומר, זה עוד סוג של הפך מקוצר רוח. מה הפך מקוצר רוח? יישוב הדעת. אם אדם יהיה לו יישוב הדעת, הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. כלומר, אם הוא יישב את דעתו ויגיד מה התכלית שלי בעולם, מה אני רוצה, מה... אז הוא יגיע למסקנה הנכונה. אבל גם שאנחנו קוראים על קצרי רוח, ורוצים, עוברים מהדבר הבא לדבר הבא, אף אחד לא צריך לשאול את עצמו רגע, אבל לאן אני רץ? מה התכלית? והעיקר להשתדל ליישב עצמו היטב, מה התכלית מכל התאוות, מכל עיני העולם הזה? אין תאוות יחסות לגוף, אין תאוות שחוץ לגוף, גם כבוד, ואז ודאי ישוב אל השם. טוב, אז למדנו שיש עוד איזו וריאציה של הפך הקוצר רוח שנקראת יישוב הדעת. בפי וב הוא אומר, דע שעל ידי שהעולם הם מקטני המנה, על כן הם צריכים לטענית, דיינו עבודות קשות, כי בוודאי ידוע שאפשר לעבוד השם יתברך בכל דבר, כי אין הקדוש ברוך הוא בא בתרוניה עם בריאותיו. למצב הזה של עבודות קשות במקום אחר, רבי נחמן קורא מצב של אף אין יש רוח בפיהם. איזה משפט מוזר זה בפסוק, נכון? זה פסוק של דוד המלך. מה אתה רוצה להגיד? אתה רוצה להגיד שזה בלי רוח. אז תגיד אין רוח. אז הוא אומר לו, אף אין יש רוח בפיהם. נכון? זה כמו מינוס כפול מינוס. מה? במקום להגיד אף אין, אין יש. כאילו זה מדגיש את זה. במקום שתעבוד עם הרוח, עם שמחה, בכיף, בטוב לבב, הכל קשה, הכל כזה וזה, נכון? כמו שאמרנו פעם, שיביתי השם לנגדי תמיד, תמיד השם נגדי. תמיד הולך בקושי, תמיד באיזה. למה? למה? הקדוש ברוך הוא חפץ, שיהיה לנו טוב, שיהיה לנו שמח, שיהיה לנו ברכה, שיהיה לנו... למה אתה נמצא במצב של אף אין יש רוח בפיהם? מצב של כאילו זה קושי, מצב של איזה... של הוא נעדר רוח. מורה מגיע לכיתה, כבר מראש הוא אומר, יהיה לי בעיות משמעת, אני אצטרך לאיים עליהם, אני אצטרך זה. תבוא לכיתה עם רוח, עם רוח, ותבוא להיות שמח, ותאהב מה שאתה מלמד בעצמך, ותראה מה קורה. ותראה שאתה בסוף השיעור אומר, איך היה? לא יודע, הם הקשיבו, הם היו איתי, אני הייתי איתם. היה תענוג, לא רגשת שזמן עובר. נכון? כל דבר אתה כבר הולך על ה... אז מכיוון שהעולם עם קטני המנה, כלומר יש לנו איזו אמונה מצומצמת וקטנה, שתמיד מחפשים שיהיה לי קשה. ותמיד מחפשים כל מיני זה, ואז יש לי קוצר רוח, ואז אני לא מצליח, ואז אני לא מבין. יש אפשרות אחרת. אורך רוח. והבנה שאפשר לעבוד השם יתברך בכל דבר. גם באורך רוח. נפלא, לא? תבינו כמה זה קשור לשבבים. יציאה מקוצר רוח. אל תהיה קצר רוח. מישהו בא אליך, מספר לך משהו, תקשיב לו עד הסוף. תכבד אותו. יש לך איזה תקלה בדרך, אני אספר לכם עוד סיפור. לפני כמה זמן, הייתי... עשיתי ממש תשובה באותו עניין. הייתי צריך להגיע לשום מקום, איחרתי, או כמעט איחרתי, אז הגעתי למקום, היה כזה חניון, שתמיד השער פתוח, והשער היה סגור, מין שער כזה, ואני צריך להגיע ואין לי איפה לחנות, אז אני רואה שאפשר לעבור לחניון מהצד של היציאה, יש שם דוקרנים, אבל הדוקרנים היו כאלה קטנים, והסתכלתי, ראיתי שהגלגלים עוברים בלי בעיה, כאילו, לא מעלם, אלא פשוט, אז אמרתי, אני אעבור מהצד של הזה, שכחתי דבר קטן, שכל הפח שנמצא מתחת לרכב, אז היה לי שם, הוא קיבל איזה מכה, הוא היה טיפה נמוך. זה שכחתי. אז כשאני עובר, הגלגלים עברו בסדר גמור. אבל אני שומע כזה מתחת, וכשאני גומר לעבור, אני רואה שהשלוש שיניים האלה גררו את כל הפח הזה. הוא כולו כזה, ככה. טוב, שמתי את האוטו הזה, רצתי לשיעור, נגמר השיעור, אני יוצא, אני עומד מול הרכב, אומר לעצמי ככה, תקשיב, אתה היית מקודם קצר רוח. מיירת. ובגלל המהירות, את התשטות הזאת עכשיו, ועלית על זה. עכשיו, אתה לא תהיה קצר רוח. עכשיו, התיקון שלך זה להיות באורך רוח. עכשיו, זה התיקון שלך, לתקן את הרכב, זהו. עכשיו, תשב בנחת, זה היה גם בקיץ. תחשוב מה אתה עושה. עכשיו, קחתי את הרכב, העליתי על מדרכה, הלכתי לאוטו מאחורה, הוצאתי מחצלת, יש לי קצת כלים ברכב, הוצאתי מחצלת, נכנסתי מתחת, ראיתי מה אני צריך לעשות. התחלתי ככה לחתוך וכל זה, ואז הגעתי למצב שהיה לי איזה 20 ברגים שאני צריך לפתוח. ומברג לא היה לי, אבל היה לי כזה לדרמן, לא לדרמן מקצועי, שהיה לו איזה חצי בור, מה הפן שבא זה? אני אומר, אין בעיה, אתה תתקן איזה חביבי, זה התיק אורך. 40 דקות ישבתי שם, שכבתי, לא ישבתי, מפה, משם, עוד בו, עד שהוצאתי זה מתחת לרכב, המשכתי לנסוע. אבל זה היה ממש, אני ממש זוכר שאמרתי לעצמי, זה עונש על הקוצר רוח שלך, לא עונה, אין עונה, זה כאילו, זה לא עונה, זה תגובה על הקוצר רוח. אתה צריך לתקן את זה במה? באורך רוח. כאילו, לתקן את זה, בקוצר רוח להגיד, יאללה, אני אקשור את זה וזה משהו, ואני אסע ונגיע, בסדר. לקבל את המצב ולעבוד איתו. בסדר? תראו, בשיחות מוהר"ן, עוד קופמם, הוא מספר, רבי נתן מספר, כשאמר לי, עניין הנדפס בליקוט את עניין הסימן פאו על הפסוק, מקוד צורך מעבודה קשה, שעל די קטנות אמונה צריכים לעבודות קשות, קפצו לי פה השורות, אין שם, עמדתי לפניו כמשתומם, ומחשבותיי היו טמאים בעניין זה, כי נדמה לי, אומר רבי נתן, שיש לי אמונה קצת. למה אתה, הוא אמר לו את התורה באופן אישי, תשמע, אתה קצר רוח, אתה חסר אמונה, אתה לא מאמין שאפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא בטוב, בשמחה, בלי צומות, בלי תעניות, בלי זה, שזה ילך בטוב. אז רבי נתן אמר, למה, מה, אני בסדר. וענה לי בלשון גערה, קצת כאומר, ואם יש לך אמונה, אין לך אמונה בעצמך. והזכיר מיד מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, כי מבז ליום קטנות, מגרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא קטנות שהיה בהן בעצמם, שלא האמינו בהן בעצמם. לפעמים אנחנו קצרי רוח כלפי עצמנו. זה דפוקני, למה תמיד, משפט הזה, למה תמיד אני לא מזכיר? 100 פעם הצלחת, פעם אחת לא הצלחת, מה המשפט שאתה צריך מהפה? למה תמיד אני מאחר? למה תמיד אני לא מצליח? למה תמיד אני מפספס? זה קוצר רוח. אתה יכול להגיד, למה פספסתי הפעם? איך אני מתקן לפעם הבאה? זה אורך רוח. זה אורך רוח. בסדר? יש כל מיני... ראיתי פעם את הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שהיה סנדק אצל בן של חבר שלי. אנחנו נסענו מהגולן. הוא היה סנדק. והרב, כל דקה אצל הרב הייתה חשובה ועסוק וכל הדברים האלו. אז... אומרים לרב, אתה יודע, אומרים, כתוב בהזמנה 3. המועל הזמינו אותו 3:30. לרב אמרו, 3:30 המועל, 3:35. אז הרב הגיע 3:30, המועל עדיין לא הגיע. הרב חיכה למועל. אז החבר שלי רץ לרב, משיק אותו, מכילה, הרב, המועל לא הגיע. הוא אומר לו, העיקר שאנחנו הגענו בזמן. אז הרב ישב, בנחת, וברך את ההוא, וקיבל פנים להוא, והסביר פנים להוא, כאילו כל הלאה. בנחה, אורך רוח, המועל הגיע, חילה רבנו, חילה, הפקקים היה זה, נשק לו את זה, הכל בסדר. ללמוד מהדבר הזה, לפעמים אני מגיע לחופות, אני משתדל להגיע בזמן שקובעים איתי, וכל זה, איפה הזמן, ואיפה החופה, והחתן והכלה עוד בדרך. בסדר, משתדל, אורך רוח, תמיד מביא איזה ספר, מאיר פן, בנחת. אורך רוח, זה היכולת שלך להיות בנחת, ו... כמו שאומר כאן, הרבה פעמים אנחנו בקוצר רוח על עצמנו, אנחנו מסתכלים על עצמנו בקוצר רוח. מעבירים ביקורת על עצמנו, גם לא טוב. אז הוא אומר, מי בז ליום קטנות, מי גרם לצדיקים, שהתבזבז שולחנם, לעתיד לבוא קטנות שהייתה בהם בעצמם, שלא האמינו בעצמם, ורשי, זיכרונו לברכה, היום אנחנו הרבה עם רשי, פירש שם כפשוטו קטנות אמונה. אבל מדקדוק לשון הגמרא שאמרו שם קטנות שהיה בהם, נראה מבאר דברי רבנו זיכרונו לברכה, שעיקר קטנות האמונה שלהם היה בהם בעצמם. ויש לפרש לפי זה שלא האמינו בהקדוש ברוך הוא שהוא טוב לכל. זה כאילו עומק קוצר הרוח שאתה חושב שהקדוש ברוך הוא מחפש, כאילו מחפש מחפש אותך מאחורי הסיבוב, כאילו, איך הוא? הקדוש ברוך הוא רוצה את טובתנו, וגם אם יש לך איזה קושי, אל תקרא לזה קושי, תקרא לזה אתגר. הקדוש ברוך הוא מצמיח אותך, עכשיו הוא מגדל אותך, עכשיו הוא הופך אותך להיות יותר טוב, יותר משודרג, יותר אמיתי, יותר מדויק. צא מהמצרים! בימי השובבים, צא ממצרי קוצר רוח וחוסר הסבלנות. מישהו עכשיו מעביר אותך תהליך, אתה הולך לגדול מהדבר הזה. ויש לפרש לפי זה, שלא האמינו בהקדוש ברוך הוא שהוא טוב לכל, והם חשובים וגדולים בעיניו יתברך, ומחמת זה היה בהם קטנות. וזה היה עיקר קטנות האמונה שלהם, מה שלא האמינו בהם בעצמם, ויש לכוון גם פירוש רש"י לזה. עיקר קטנות האמונה ועיקר הקוצר רוח זה של האדם כלפי עצמו. גם כל אחד כלפי עצמו צריך להיות באורך רוח. אז אם כך, לא שמעו אל משה מקוצר רוח, זה מבוא לעבודת השובבים. וכמו שאמרנו, זאת לא עבירה להיות בקוצר רוח, נכון? זה כל כך מאפיין את ימי השובבים, זה לא עבירה להיות בקוצר רוח, אבל זה מיצר. אתה קצר רוח, אתה לא שומע, אתה לא מקשיב, אתה מפסיד דברים, אתה לא שם לב לכל מיני ניואנסים, אין לך סבלנות לתהליכים, אין לך סבלנות לדברים שצריכים להבשיל קצת זמן. העולם הזה הוא לא כפתור שלוחצים ומיד הכל קורה. וכשאדם הוא באורך רוח, הוא מתברך, הוא שומע נחמה. הוא שומע דברים גדולים, הוא עובר בעצמו תהליך, הדברים גם מופנמים אצלו היטב, הוא נהיה חלק מהדברים, הוא שמח בדברים, הוא נגאל, הוא חוזר חזרה, הוא מצליח להיגאל בתהליך עמוק של גאולה בארבעה שלבים, זה ואת זה ואת זה ואת זה, ועד שהוא מצליח ככה לצמוח בדבר הזה. יציאה מקוצר רוח, מקפדנות, מעוינות, מאיזה, כן, אפילו לפעמים בשיחה, שאדם, אין לי סמוד להקשיב, דבר, תקצר, מה אתה רוצה כבר, תגיע לנקודה. אז לא צריך להיות מלאה ומטריח, אבל כן להקשיב, כן להקשיב, כן לתת מקום אחד לשני. יציאה מקוצר רוח זה אחד העבודות המרכזיות של ימי השובבים האלה, ומעבר מקוצר רוח בכף הזאת ליישוב הדעת, אורך רוח ואמונה בכף השנייה, שנזכה בעזרת השם. 5:15, כל הסוחר חמנו.